הרב בני לאו, שמואל ב' פרק ט"ו.
קשה לדעת כמה זמן עובר מפרק י"ד לפרק ט"ו. סיימנו את פרק י"ד כשאבשלום מוחזר בעזרתו של יואב לירושלים. בקצת אלימות או בהרבה אלימות אבשלום כופה על יואב לשדל את אבא שלו לקבל את פניו, ואז יש רגע של סיום פרק י"ד שדוד נושק לאבשלום וישק המלך לאבשלום. אבל נדמה לי שכולנו מבינים, ובעיקר אבשלום מבין, שדוד לא מתכוון להמליך אותו, מכיוון שידיו של אבשלום ספוגות בדמו של אמנון. דוד, שעל פי סדר הדברים הנורמליים, היה אמור להמליך את אמנון, והשני לו הוא, יש לנו את כלאב שלא סופרים אותו, אבל השני לו הוא אבשלום, דוד כנראה עומד במצב ש... מחפש את הבן היורש האחר, ואבשלום יודע את זה, ולכן פרק ט"ו. פרק ט"ו הוא הפרק שבו מתמקדים באופיו של אבשלום, ומראים לנו איך אבשלום פועל מתחת, חותר אל עולם המרד. פרק מאוד 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 משויף מהבחינה הזאת של לגלות עולם פנימי כמוס של מורד, של מורד כמו אבשלום. צריך לזכור שאנחנו עוד בפרק קודם, פרק הפיוס בין אבשלום לדוד, למדנו על יופיו של אבשלום. אין פסוק כזה בכל התנ״ך שמתאר אבשלום, לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכף רגלו עד קודקודו לא היה בו מום, כשבגלחו את ראשו, כבד עליו, שקל שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. איזה תיאור שמתאר את היופי, מתאר את העוצמה החיצונית של אבשלום, ואנחנו כבר למודים עוד מימי שאול, כמה היופי יופי הזה משמעותי כדי לעורר אצל האנשים וגם אצל האיש עצמו את המחשבה, הנה אני צריך להיות המלך, אני ראוי, אני המלך. זה בעצם מתחיל כבר אצל יוסף שמסלסל בשערו וגובה ליבו שרואה בחלומו את אחיו, את אביו, את אמו ואת 11 הכוכבים משתחווים לו. יש משהו ביופי המסנבר הזה שמעצים את המחשבה שאני אמלוך. הדמות הזאת של אבשלום שזכה לנשיקה, צריך לומר, צוננת מידי אביו, אבשלום שמבין היטב היטב שאבא שלו לא מתכוון להמליך אותו, למרות שהוא הראוי על פי סדר המלוכה, זו הדמות שעכשיו תעורר את העולם שסביבה, כלומר את יושבי ירושלים, את יושבי ישראל, ובעיקר, בעיקר את שבט יהודה, יעורר את כולם למחשבה שאבשלום צריך למלוך גם אם דוד מתנגד לכך. וההתמקדות של הפרק שלנו בדמותו של אבשלום, הגונב דעת כולם, היא בעצם הסיפור של המהפכה. המהפכה השלטונית, אפשר לומר, שיש לנו כבר, יש לנו כבר מדינה, יש לנו מדינה לעומת השבטים שבטים, פתאום יש לנו מלך ויש צבא ויש עם שמשלם מיסים, והכל הכל סובב סביב המלך, ועכשיו צריך לגנוב את דעת העם אל מתחת לאפו של המלך. זה הסיפור שלנו, ולכן תסתכלו איך זה מתחיל. זה מתחיל בפסוקים שמתארים איך גונבים לב. זה פשוט פוליטיקה של תקשורת במיטבה. אנחנו מתארים קודם כל את התפאורה. קודם כל התפאורה, תשימו לב שיש לנו 50 איש רצים, מרכבה, סוסים. זאת אומרת, אתה לובש את החליפה ואת המותגים האחרונים, אתה קודם כל אומר לאנשים לאן אני שייך. אני שייך לשררה, אני מודיע לעולם שאני שררה. יש פה איזה דימוי, והרבה פעמים אנחנו עומדים נבוכים מול הדבר הזה שאדם לובש איזה אתרת, תפארת, ואנחנו אומרים, רגע, אבל זו תחפושת. התחפושת עובדת, התחפושת מצליחה. ואז הוא עושה את הדבר הבא, השני. הדבר השני הוא מניפולציה מדהימה. הוא גונב את לב האנשים על ידי זה שהוא עומד בשער העיר, ממש, ויעמוד על דרך השער. זאת אומרת, אנשים הולכים אל העיר, וכל איש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט, ויקרב שלום אליו ויאמר, אי מזה עיר אתה? ויאמר, מאחד שבטי עבדיך. בקיצור, אני רואה מול העיניים את האיש הזה שהוא לא שופט, הוא לא עומד במערכת קבלת ההחלטות, אבל הוא עומד מן הצד ורואה אנשים מסכנים, עולים, 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 עולים בדרך כלל, ברע להם, במר להם, הם מחפשים את המשפט, מחפשים את עיר הבירה, כי שם הצדק, שם משפט. ירושלים באמת עומדת כטבורו של עולם המשפט של ממלכת ישראל. ואבשלום אומר להם, אוי, מסכנים, מצוינים, ראה דבריך טובים ונכוחים ושומע אין לך מעט המלך. זאת אומרת, חבל על הזמן, אתה עומד בתור, אתה הולך לפרוצדורה, אבל לא יקרה כלום. ודוד אומר, יא אללה, אם אני הייתי שופט בארץ ועליי היה בריב ומשפט והצדקתיו. עכשיו הוא אומר את זה לכולם, הוא אומר את זה לכל מי שבא, תארו לעצמכם שבו זמנית יבוא התובע והנתבע ושניהם עולים ושניהם מתבחינים, ולשניהם אומר אבשלום, אני הייתי יכול להוציא אותך זכאי, הייתי יכול להוציא אותך מרוויח, הייתי יכול להוציא אותך ענקי. ואבשלום בעצם בסוג של חוסר אחריות עמוק, של מניפולציה פוליטית תקשורתית, מצליח להסב את לב כל ישראל אחריו, וזה מה שכתוב לנו, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. אנשים נוטים אחרי הפופוליזם הנמוך הזה של מישהו שאומר, אני יכול לתת לכם משהו אחר, אני אעשה לכם את המשפט שהוא לטובתכם. זה כמובן שקר, כי אף שלטון לא יכול להיות לטובת כולם. תמיד לטובת האחד זה נגד האחר. וככה בעצם פורץ המרד. אחרי שאבשלום כבר הצליח לסובב לב כולם, אתם שומעים את שיחות הסלון בבתים, אתם שומעים את התקשורת, אתם שומעים את העיתונות המקומית, אתם שומעים את השררה, אתם שומעים מסביב ואומרים, הנה אבשלום, זה יכול להיות אחרת. למה אנחנו צריכים את דוד הכבוי הזה? ואז אבשלום פורץ את המרד בדרך מאוד חכמה. אומר אבשלום אל המלך, אל חנה ואשלם את נדרי אשר נדרתי לאדוני בחברון. הוא עדיין, הוא יוצא אל חברון לאיזשהו נדר עלום, שאנחנו כמובן לא יודעים מהו הנדר הזה, אבל הרעיון הזה שהוא יודע ששם במקום חברון, שם יהיה מקום החוסן שלו. זה מאוד מאוד חכם, מכיוון שברור לאבשלום שעדיין ירושלים אחוזה בידיו של דוד. ירושלים לא מאפשרת את מה שחברון תאפשר לו. חברון זה בעצם עיר שדוד נטש אותה לטובת ירושלים. אתם יכולים לחשוב על השיחות הפנימיות של אנשי חברון, אנשי יהודה, המאוד מאוד קשים, אנשי כלב אם תרצו, שהם מסתכלים על איך דוד נטש אותם ועבר לירושלים, עיר ששייכת לכל השבטים. חברון היא עיר יהודית מאוד של שבט יהודה, ואבשלום שבוחר בחברון, הוא עושה את זה כדי להמליך את עצמו מתוך השבט, מתוך הזהות הפנימית האינטימית, ולא מתוך כל ישראל. הוא מתחיל את המרד, הוא שולח את האנשים שאיתו, 200 איש הולכים איתו לתומם, לא ידעו דבר, הוא עושה את הכל בהיחווה, ואז הוא לוקח את אחיתופל, היועץ של דוד. אנחנו עוד נשמע על אחיתופל. אחיתופל, מילה שלו נחשבת בעיני העם למילה קובעת. יש דבר שאנחנו צריכים להבין במושג הזה של עצה, של היועץ, שאנחנו מאוד מאוד סומכים עליו. עוד ניגע בזה בהמשך. בכל מקרה, מצליח אבשלום לייצר את הגל הזה, את הגל הגדול של אנשים שנאספים סביב אבשלום. בשנייה שדוד שומע על ידי המגיד שיש איזה עם שנמשך אחרי אבשלום, בשנייה שהוא שומע את הדבר הזה, אומר דוד לאנשיו, קומו ונברחה. זהו, קומו ונברחה, כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשלום, מהרו ללכת, פן ימהר והשיגנו והדיח עלינו את הרעה והיכה העיר לפי חרב. אין שום אשליה לדוד. דוד כבר מכיר את אבשלום, דוד יודע שאבשלום לא יספור עד 10, הוא לא ימצמץ, שום רחמים, שום חמלה. דוד יודע שהדבר היחידי שניתן לעשות זה להציל את מה שניתן להציל. הוא עוזב את פלגשיו, 10 פלגשים לשמור על הבית, הוא עוד יקבל את זה חזרה בבומרנג, את המעשה הזה, ודוד יוצא ברגליו בית המרחק, כל עבדיו עוברים, ותראו את הפסוק הזה, פסוק י"ח, וכל הקריטי וכל הפליטי וכל הגיטים, 600 איש אשר באו ברגלו מגת, עוברים על פני המלך. כשאתם מבקשים לזהות מי התהלוכה שהולכת עם דוד, מי ירושלים שבורחת עם דוד, אתם פתאום רואים את הקריטי ואת הפליטי שבאים מגת. מסתבר שהצבא הזר, מסתבר שדווקא אלה הקריטי ופליטי שהם חיילים זרים, לא משבטי ישראל, הם אלה מנוהגים על ידי איתי הגיטי. זאת אומרת, ממש יש לנו סוג של צבא זר שמתלווה אל דוד. כאילו הירושלמים נטשו אותו, כאילו השבטים הפנימיים של ישראל נטשו אותו, ומי שנשאר איתו זה הנאמנים שיודעים מה זה להיות עם המלך בטוב וברע. יש לנו דימוי של הנאמנות הזאת, של איתי שהולך איתו, הוא בא מגת והולך איתו בכל מחיר. דוד מנסה להניע אותו מללכת, ואיתי אומר, אין דבר כזה, איפה שאתה תהיה לחיים ולמוות שם אני אהיה. תנסו להשוות בין השפה הזאת של איתי, אגיתי, לבין שפתה של רות המואביה, שאומרת נעמי, שובנה בנותיי, למה תלכנה, ורות עונה לה, באשר תלכי אלך, בדיוק אותו דבר, הצאצא של רות מתנהג כמו נעמי ואומר לאיתי, תחזור, למה אתה צריך ללכת למות איתי, לך למקומך שוב, אותם מילים, ואיתי מתנהג ממש כמו רות המואביה, אמא הסבתא של דוד, ואומר שום דבר, איפה שאתה תהיה שם אני אהיה. זה ממש דבר נפלא שמתאר נאמנות שלא קשורה לא לישראל בלבד ולאומות העולם בלבד, זה שייך לבני אדם, אם אתה נאמן, אתה נאמן, וזה לא משנה מאיפה אתה בא. דווקא אצל דוד כאן, הצבא הזר בהנהגתו של איתי הגיטי, הם אלה שמרים לנו את המופת של הנאמנות. וככה אנחנו הולכים עוד צעד אחד בתוך המרד הזה, כשדוד הולך ויוצא מירושלים, וכשהוא בעצם נכנע לאיתי הגיטי שילך איתו, הוא מוצא את עצמו עם 600 האנשים חוצים את הירדן. המלך עובר בנחל קדרון וכל העם איתו, ופתאום אנחנו מקבלים בפסוק כ"ד עוד תמונה, תמונה של ארון ברית השם, צדוק וכל הלווים נושאים את ארון ברית האלוהים. צדוק הוא הכהן, תכף נדבר על הכהן השני אביתר, אבל כאן קודם כל צדוק, וכל הלווים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, ויהיה לוויתר עד תום כל העם לעבור מן העיר. זאת אומרת, הכהנים צדוק ואביתר, שזה שתי משפחות כהונה, הם לוקחות את ארון ברית האלוהים מירושלים, ומתחילים את אותו כיוון נדודים אל המזרח, שדוד עובר בנחל קדרון, מנסים לקחת את הארון יחד איתם. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני וישיבני ואיראני אותו ואת נווהו, ואם כה יאמר לו חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. דוד פה מלמד אותנו תורה לכל ההיסטוריה של עם ישראל. אנחנו עובדים את ארון ברית האלוהים, ולא ארון ברית האלוהים עובד אצלנו. כשדוד העלה את הארון לירושלים, הוא לא התכוון שהארון יעבוד אצלו ויקח אותו למקומו. הוא התכוון שהשם ישכון בציון. הוא התכוון ששכינה תגיע למקומה, וירושלים נבחרה כמקום שכינה. ומהרגע הזה שהארון שוכן, מהרגע הזה מי שיהיה ראוי לשבת בנחלת השם, מי שיהיה ראוי לשכון בירושלים, הוא יזכה למקום שכינה. נווה הוא, קורא דוד למקום השכינה. נווה של השם, זאת אומרת מקום השכינה. ודוד מלמד את הכהנים ומלמד אותנו, אנחנו לא נזיז את הארון בעקבותינו. אנחנו נזכה אז נראה אותו, ולא נזכה אז לא נראה אותו. שיעור ענק של דוד על היחס בין ארון ברית האלוהים לבין בני האדם והמלכות של בשר ודם. וככה הארון חוזר לירושלים. ודוד אומר עוד דבר. דוד פונה לצדוק הכהן, תשוב לעיר, יחד עם אחימץ בנך ועם יונתן הבן של אביתר. זאת אומרת, דוד בעצם עכשיו מכין את האנשים שלו שיהיו שתולים בתוך המרד של אבשלום. הוא אומר, אני רוצה שתדווחו לי מה קורה. הוא שולח אותם חזרה, וישוב צדוק ואביתר את ארון האלוהים, והם יושבים בירושלים. זאת אומרת, יש עכשיו, נדבר עוד בהמשך על צדוק ואביתר, היחס בין שניהם. והתמונה האחרונה לפרק. התמונה האחרונה, דוד עולה במעלה הזיתים, עולה ובוכה, וראש לו חפוי, והוא הולך יחף, וכל העם אשר איתו חפו איש ראשו, ועלו עלו ובכו. קשה לקרוא את הפסוק הזה, ממש אתם רואים הלוך ילך ובכו. אתם רואים את ההליכה הזאת של מירושלים אל מעלה הזיתים, הולכים ומתרחקים מן העיר, וחופים איש ראשו באבלות, הולכים ובוכים, ודוד בראש התהלוכה, בראש הגולים. דוד מתפלל פה באמצע, פונה להשם, סכל נא את עצת אחיתופל השם. דוד יודע שאחיתופל הוא היועץ שאי אפשר להתחמק ממנו, והוא מתפלל, הוא שומע שהוא אבוד כבר, הוא לבד, ממש נמצא לבד לגמרי. מגיע אליו חושי הערכי קרוע עם אדמה על ראשו, גם הוא סוג של יועץ, איש חכם. אבל דוד שולח אותו לעיר, הוא אומר, אתה לא יכול לעמוד בדרך, בבריחה שאני אברח, תחזור גם אתה ותהיה אתה בין השתולים שהם לטובתי מתחת לאפו של אבשלום. ככה חושי חוזר לעיר. ככה דוד ממשיך את דרכו במעלה הזיתים הלוך ובכו, ואנחנו ממשיכים את הפרק הבא בהתעצמותו של אבשלום, בירידתו של דוד, עד לרגע המפנה הגדול.